אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
היום זה כבר נראה, אולי לא מובן מאליו, אבל הרבה יותר עניין שבשגרה לתרגם מערבי. בתקופה ההיא זה ממש לא היה עניין שבשגרה, היה גם הרבה יותר קשה להשיג ממש פיזית את הספרים האלה.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו, והיום נבקר גם בצל קורת השפה השכנה שלנו, הערבית. איתי המתרגם עידן בריר, הוא מבחר שירים וטקסטים של כותבים ערבים שהוא תרגם לעברית, ובעיקר מן השירה העיראקית. שלום עידן.
שלום, שלום.
אז לאחרונה ראה אור ספר שערכת, שמאגד תרגומים מן השירה העיראקית ב-100 שנים האחרונות, מ-1919 עד 2019. אתה ערכת את הספר?
ערכתי אותו ביחד עם נועה שקרג'י, נהדרת.
שלום, נועה שקרג'י. יש בו כמה מתרגמים, אבל עם הדגש עליך, לתרגומים שלך, הוא ראה אור בהוצאת מקום לשירה. אני דפדפתי בספר וקראתי כל מיני שירים, והתאהבתי בשרקו בקס. הקורדי.
הקורדי.
אז אני אקרא שיר שלו ששמו גרב. נותר רק גרב אחד לבדו, אחרי שסערת סתיו העיפה הרחק את זוגתו. חבל הכביסה אמר לו בקול רם, זה היה סופכם. מעתה ואילך איש לא ירצה בכם ולא תוכלו לחיות בנפרד. אבל המציאות הייתה שונה. באחד מפרברי העיר מצא איש צעיר את הגרב הבודד. הוא הניח את קבב על סלע בצד ולבש אותו. רגלו היחידה הודתה לו ממעמקי ליבה. זה שיר כל כך יפה. זה שיר שמספר לנו על המציאות בעיראק. זה שיר ארס פואטי. זה שיר שמספר על בדידות. הוא מספר כל כך הרבה דברים.
על בדידות ועל ביחד.
כן. אז תספר לי מי זה שרקו בקס.
אז שרקו בקס, משורר קורדי, שכותב קורדית בכלל. ובאיזשהו שלב, אני אגיד עליו אולי שתי מילים ביוגרפיות, הוא נחשב היום, הוא כבר זל למעלה מעשור, אבל הוא נחשב המשורר הלאומי של הקורדים, בעיקר הקורדים בעיראק, בצפון עיראק, ובערוב ימיו, שכבר היה בגלות בשוודיה, התחיל לתרגם את עצמו לערבית.
זאת אומרת, מקורדית הוא תרגם את עצמו לערבית, ואז אתה לוקח את השירה שלו בערבית.
נכון.
עכשיו, יש כאן ספרון שהוא בסך הכל די דקיק, והוא מכיל בתוכו, אבל איזשהו ייצוג של 100 שנות שירה. איך אתה בוחר?
זה היה תהליך מאוד מעניין.
כי אני מניחה שהיו לך הרבה יותר שירים, וגם מנעד מאוד מעניין, כי עיראק עברה כל כך הרבה תהפוכות ומלחמות במאה ה-20.
אני חושב שדווקא המלחמות והתהפוכות, הם השאירו חותם בבירור על השירה, אבל הם פחות, בוא נגיד, אולי זה קצת בעייתי לומר את זה, זה לא שהן לא משתקפות שם, הן משתקפות מאוד בשירה, כל הצרות שהמדינה הזאת עברה במאה האחרונה, אבל זה לא הדבר המרכזי. עיראק הייתה, קראנו לה נזר, השירה הייתה נזר היצירה בעיראק. עיראק הייתה מרכז שבו שירה נוצרת ושירה טובה נוצרת, אולי חוד החנית של השירה בעולם הערבי בכלל, ולכן אפשר לומר שמה שנשאר על רצפת חדר העריכה הוא גדול 10 מונים ממה שנכנס בסופו של דבר לגיליון. וגם מה שנכנס לגיליון בסופו של דבר עורר לנו הרבה מאוד התלבטויות. כי יש כמה משוררים גדולים באמת שנתפסים בעיראק ובעולם הערבי כגדולי השירה הערבית של המאה ה-20 וחלקם של המאה ה-21 גם, שלא הכנסנו. וכבר שאלו אותנו איך יכול להיות שג'וואהירי למשל, ג'וואהירי נחשב למשורר הלאומי של עיראק, אחד מגדולי המשוררים, התשובה הפשוטה היא שאנחנו די לא סובלים אותו. כלומר, שירה לאומית, מלאת פאטוס, מה שמאוד טוב בשביל להגדיר מישהו כמשורר לאומי, אבל הרבה פעמים לא ממש נחמד כקורא שירה. והיו עוד כמה כאלה שנתפסים כמאוד גדולים, ולא הכללנו אותם, ויש כאלה שנתפסים כמאוד גדולים, והכללנו אותם במידה יחסית מצומצמת, כשדווקא כאלה אנונימיים יותר, או שנחשבים גדולים פחות, תופסים פה נפח יותר גדול, וזה בעיקר, בסופו של דבר, בעיקר סך הטעם והעדפות של נועה ושלי, אני חושב.
אז יש כאן משורר צעיר שנולד ב-1990, והוא מתאר משהו מאוד עצוב. פעם תורך לקרוא, קוראים לו
קאזם חנג'ר, בעצם קאזם. שיר בלי כותרת. הפיגוע של היום משעמם, כמו בכל פעם. מחבל פוצץ עצמו במכונית תופת בשוק עממי. משעמם את ההמתנה לסיכום האירועים והציפייה להם. משעממות גופות הילדים המפוזרות, משעממת גרירת הנשים מדמעותיהן אל הבתים, משעממים מבצעי תרומת אדם. מוות משעמם עד מאוד, כאדם שמת במיטתו.
אנחנו שומעים מדי יום בחדשות על הפיגועים שיש בעיראק.
כן, קאדם, בכלל הדור הזה של ילידי שנות ה-80 וה-90, בגרו וגדלו לתוך תקופה מאוד מאוד מבלבלת. סוף של כן. עידן שנדמה שלעולם לא יהיה לו סוף.
של סדאם חוסן.
של סדאם.
ומאז והתחלה... בעצם איזושהי אנרכיה שלטונית.
קשה להגדיר את זה כאנרכיה שלטונית, אבל חוסר ודאות מאוד מאוד גדול, וגם איום תמידי שבעצם כל יציאה לרחוב, אולי בשנים האחרונות קצת פחות, אבל כל יציאה לרחוב, בוא נגיד בין 2003 ל-2010,
כן.
הייתה מלווה בפחד. והאנשים האלה, הדור הזה של קאדם ושל חבריו, שמיוצגים פה בעוד, עם עוד כמה משוררים ומשוררות, הדור הזה ממש חווה את האימה הזאת. עד כדי שמוות ופיגוע ו... אסונות שקורים על ימין ועל שמאל הפכו להיות משעממים.
כלומר, כי זה משהו שקורה לך כל יום.
נכון. זה קורה 50, 60, 70 פעם ביום, וזה כותף אנשים שאתה מכיר פעם אחרי פעם. ושהנוף האנושי, לא רק הנוף הסביבתי, עירוני וכו', אלא הנוף האנושי משתנה מול העיניים, כי אנשים פשוט מתים צעירים. זה כבר הופך לשגרה. והשגרה הזאת, הטיפול בה הוא מאוד מעניין בשירה. מעבר לעניין של עיסוק גרפי, הייתי אומר רפואי אפילו, בגופות וחלקי גופות, ובנוף הנראה של איך נראה טרור יומיומי, טרור גם במובן של פיגועים וכו', אבל גם אימה אנושית מאוד בסיסית. אני חושב שיש שם את העניין הזה של החוסר תוחלת, או האובדן של התקווה. לא יכול להיות פה יותר טוב. המקום הזה הוא מקום רע, ואנחנו חיים בו בתוך שגרה של רע.
הוא גדל לתוך מציאות פרומה, מופקעת, אלימה כל כך, איך הוא בכלל מגיע אל השירה? זאת אומרת, מה הוא קורא, מה הוא חווה בבית הספר או בסביבה שלו, שיש לו כלים להפוך למשורר?
האמת שזו שאלה מעניינת, כי בעצם עיראק תמיד הייתה, כמו שאמרתי קודם, המקום כן. שבו נכתבת שירה. שיש בו מסורת הרבה יותר ארוכה של, של כן. כתיבת שירה, עוד מימי האימפריה העבאסית, מימי הביניים, משהו ש... תוחזק ונשאר משך השנים, ובאמת דווקא באופן מוזר, דווקא בשנות ה-90 וביתר סט בעשור הקודם, בשנות ה-2000, בעשור הראשון של המאה ה-21, הייתה מין ירידה בשירה, אולי על רקע האירועים, אולי על רקע שינויים הדמוגרפיים הגדולים שקרו בעיראק, כולל הרבה אנשים שיצאו לגלות, והרבה אנשים שנהרגו במלחמות, ומה שעלה במקום, או על חשבון השירה במידה מסוימת, הייתה כתיבה של פרוזה, כתיבת רומן. אז מצד אחד ברור לי על איזה מסורת הילדים האלה מתלבשים.
הם ממש ילדים.
הם ממש ילדים.
כן, כמו שבני 30.
כן, בחלקם יש גם צעירים יותר מקאדם. והם יושבים על מסורת ארוכת שנים, של מאות ארוכות של שנים של כתיבת שירה מאוד מפותחת ומורכבת. מצד שני הם באמת גדלו בעידן שבו השירה הייתה באיזושהי מין ירידה, וזה מעניין שהם נתפסו דווקא לז'אנר הזה. במידה מסוימת, הדור הזה של קאדם, הדור המאוד צעיר
כן.
של כותבי שירה בעיראק, החיה איזושהי מסורת עתיקה במובן הזה.
טוב, אבל זה משהו שהוא גם נכון למדינות אחרות, אבל מעניין אותי ספציפית מה קורה בעיראק, כי גם בישראל אתה יכול לדבר על ירידת קרנה של השירה, עם כל מיני קבוצות שעולות ונותנות לה תמות אחרות, או סגנון ספרותי אחר, מחיות אותה מחדש, בטח בעידן הרשתות החברתיות, שמאוד יחיו אותה מחדש, כי זה גם מתאים לכתוב דברים קצרים בפוסטים. אבל בעוד שאם אני ואתה יכולים להיכנס לספריות, ולקבל השראה, שם אולי זה יותר קשה, זה לא אולי.
אני חושב שדווקא המשוררים מהבחינה הזאת, ההשראה שלהם היא הכל.
היא הכל, היא הרחוב. כן.
הרחוב, הגופות, בתי חולים, בתי קברות, כל מה שמרכיב את היומיום העיראקי המאוד מאוד טראומטי הזה.
כל מה שקאזם כתב.
כן, יכול להיות ממש השראה. עכשיו, הקבוצה הזאת שקאזם הוא חלק ממנה, שגם מאזן למאמורי שנמצא פה, מיוצג בגיליון, הקבוצה הזאת נקראת מיליציית התרבות. זו קבוצה מהעיר אל-חילה בדרום עיראק, עיר שיעית בעיקרה, לא שזה משנה משהו, שהייתה אחד המרכזים העיקריים של... נקרא לזה מלחמת האזרחים העיראקית, המלחמת הכל בכל בעיראק, אמריקאים נגד סונים, נגד שיעים, נגד כולם. והם היו מאוד מאוד חשופים לזה, ואני חושב שבאמת זה היה מקור השראה מאוד מאוד חשוב מבחינתם. ואני חושב שאם את משווה קצת, אם נמשיך רגע את ההשוואה עם ישראל, גם החוויות היומיומיות, אולי עכשיו זה השתנה גם פה וגם בעיראק, אבל החוויות היומיומיות של הפחד,
כן.
של המתח ושל המתיחות,
ושל האלימות, הן גם רלוונטיות לנו.
נכון, הן רלוונטיות בשני המקומות, ואני חושב ששוב...
כן, בגלל זה העיניים שלי ישר הלכו לשירים האלה.
באופן די טבעי, אני חושב, כן, גם שלי.
של אדם נחה ושל אדם שרואה גופות.
ואני חושב שיש פה דור מעניין, גם פה וגם שם, שמחיה על בסיס החוויות החדשות האלה, על בסיס החוויות הנוכחיות האלה, איזושהי שירה שבאמת עברה... אמרנו ירידת קרנה של השירה, היא עברה שינויים מאוד גדולים. והם חלק מהשינוי.
זו שירה שנכתבה אחרי מלחמת העולם הראשונה, ועכשיו היא מקבלת איזשהו תוקף וגם צורה חדשה, אם אנחנו חוזרים לשירים החשובים שנכתבו אחרי מלחמת העולם הראשונה.
נכון,
אז פרצה שירת מלחמה מאוד מעניינת.
ועוד מלחמת העולם השנייה לאחריה וכו'. אבל פה אני חושב שקאדם, הוא מזהה פה משהו מאוד יפה. יש לו, בתחילת הגיליון, יש לו מין מאמרון קצר שהוא כותב על... דורות בשירה העיראקית, הוא קורא לזה צעדים על חצץ, mm-hmm. והוא מזהה את הדורות, דור שנות ה-50, דור שנות ה-60, החלוצים, ואלה ששכללו את עבודתם של החלוצים בשנות ה-60, דור שנות ה-70 והייחוד שלו דור שנות ה-80, עד שנות ה-90. משנות ה-90, בעצם, אם את רוצה, מעלייתו של הדור, או של ראשוני הדור של קאדם, משנות ה-90 הוא אומר, בעצם, הנה הוא כותב, לאחר דור זה, על הדור שנות ה-90, הוא מתכוון לאחר דור שנות ה-80, על הדור שנות ה-90, שחי בתקופת המצור והרעב, ועיקר יצירותיו נשלטו על ידי אלגוריות, עמימות וסמלים. לאחר הפלישה האמריקנית לעיראק בשנת 2003, הגיע לקיצה החלוקה הדורית הזו, לפי הסורים. בעצם הדור של קאדם הרבל,
כן.
אם את רוצה, את החלוקה הדורית, או את הפילוח הדורי המאוד ברור.
עוד הזה. שאלה לסיום הפרק הזה, הם נתנו לכם אישורים לפרסם, לתרגם, זאת אומרת נוצר איתם קשר עם המשוררים?
עם רוב האנשים שנמצאים, okay. בעיקר מהדור הצעיר, okay. רוב האנשים שמיוצגים כאן בגיליון היינו בקשר, וקיבלנו כמובן אישור.
קשר דרך המיילים?
פייסבוק, וואטסאפ, אפרופו okay. העידן המודרני. כן, הם כולם נתנו בצורה כזאת או בצורה אחרת אישורים, בין אם בברכה שבאופן רשמי, ובין אם...
זאת אומרת, הם ידעו שזה הולך להיות מפורסם במדינת ישראל.
בהחלט, קאדם כתב במיוחד את הרשימה שקראתי מתוכה לגיליון הזה.
נהדר.
הם מאוד שמחו, נתנו את ברכתם המלאה, ואת אישורם השמח עד מאוד.
אז לקראת סוף התוכנית נשוב לעוד כמה דקות קצרות לשירה העיראקית. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, ואז נתחיל עם הספרים שבחרת.
זוכר בבקרים את הלילה
כאן תרבות, ואיתי באולפן המתרגם מערבית עידן בריר וחמשת הספרים האהובים עליו, ואנחנו פותחים עם ספר כבד משקל, גם בגודל וגם בתוכן, האחים קרמזוב של דוסטויבסקי, רומן המתח הפילוסופי שראה אור בשנת 1880. כמה עמודים יש פה? כמה מאות?
יש כמה תרגומים, האמת היא שאני מחזיק תרגום ישן.
זה ספר שיש פה למעלה מ-700 עמודים, זה ספר שזכה ל4 תרגומים, תגיד לי של מי אתה.
זה של צבי ארד.
צבי ארד.
יש נילי מירסקי גם תרגמה לפני.
כן, נילי מירסקי זה התרגום האחרון של האור, וזה של צבי ארד. עוסק ברצח אב, שזה חוט השני שעובר, אני חושבת, לאורך כל הספרות של המאה ה-20, אבל גם אם נלך אחורה גם לטרגדיות היווניות. יש כאן 3 בנים, שהבחור שבהם כנראה, רצח או הורה למישהו לרצוח את האב שלו, כי יש פה קנאת כספים, ובשלב מסוים גם קנאה לאיזושהי אישה ששניהם אוהבים בה. הבן האמצעי, איוון, הוא הבן האתאיסט, שמבחינתו, אם אין אלוהים בעולם, אז אולי הכל מותר. והבן השלישי, אליושה, הוא...
הקוטב השני בדיוק.
קוטב השני בדיוק, ויש עוד בן מין ממזר כזה. וביניהן הרבה נשים ועוד הרבה דמויות, והספר עוקב אחר העלילה המשפחתית הזאת, שמנסה להבין מה קורה בעולם שבו אלוהים מת, או שאלוהים חי.
מי יודע.
כן. וזה היה על רגל ממש אחת, הספר הזה, שיש בו עוד כל כך הרבה. האחים קרמזוב, אחד הרומנים המשפיעים ביותר במאה ה-20. מה-19 במאה ה-20.
בכלל.
וגם עליך. למה? אז למה?
האמת שהגעתי לרומן הזה די מאוחר, למדתי לבגרות את החטא ועונשו, ונדמה לי שאני הייתי היחידי בכיתה שבאמת קרא אותו. היה אז בזמנו, היה מין
ספרון כזה,
ספרון
כן.
סגול מקוצר, החטא ועונשו לתלמידי י"ב, ומשום, לא יודע מה, האמת, באמת אין לי שום הסבר רגיוני למה לא קיצרתי דרך, החלטתי לקרוא את זה, וזה ממש ספר שטלטל את עולמי, רסקולניקוב, אפרופו רצח.
זה עוסק באותה תמה, חטא והעונש בעולם שבו יש או אין אלוהים, זה אותו דבר, רסקולניקוב
נכון.
מתמודד עם אותם סוגיות פילוסופיות.
אבל זהו, סוגיות הפילוסופיות נדמה לי שהמלחמות הפנימיות של כן. רסקולניקוב עם עצמו, מה לעשות, איך לעשות.
הן הרבה יותר קשות.
הרבה יותר קשות מעניין הרצח עצמו. הרצח הוא עניין די כן. יומיומי שם, זאת אומרת, הוא קורא ועובר.
כי פה המלחמה נפרסת על פני 3 אחים, זה לא הכל בתוך בן אדם אחד.
אז זהו, כשהגעתי לאחים קרמזוב אחרי החטא ועונשו, זה פתאום נראה היה לי כמו לקחת את כל מה שכל כך היה בעיניי מושלם וגאוני בהחטא ועונשו, ולשכלל אותו עוד יותר. אולי קצת כמו הבדיחה הזאת ממבצע סבתא, תתחיל הכי מהר שאתה יכול ולאט לאט תגביר.
כן.
אז זה היה ממש ככה, זה השכלול והתחכום של כל מה שהיה נראה לי כל כך מדויק, החקירה הזאת של נפש האדם, אני חושב שפה הוא לקח את זה יותר באמת, הוא לקח את זה להרבה מקומות, אבל העובדה שזה לא אדם אחד, אלא כמה אחים,
כן.
וכל אח מייצג איזשהו פן אחר של התסבוכת הזאת שנקראת בני אדם, ושל המורכבות האנושית, ושל המורכבות של חיי אדם, חיי בן אנוש בעולם המשונה הזה. הוא לקח את זה לכמה מקומות, או בעצם לכמה נתיבים מקבילים, שכל אחת מהדמויות הראשיות מתמודדת איתם, או עובר עליה, עוברות עליה חוויות שנוגעות למורכבות הזאת. הספר הזה מבחינתי היה ממש קפיצת מדרגה.
הוא גם מאוד השפיע על פרויד. כי הוא עושה פה באמת איזה
שם. לא ידעתי.
כן, מאוד השפיע על פרויד, כי בו באמת הנושא הזה של רצח אב ותסביך אדיפוס, אז גם הספר הזה נמצא בתוך התורה הפרוידיאנית.
אני לא מתפלא. אבל...
כן, והניתוחים הפסיכולוגיים שהוא הציב פה, דוסטויבסקי עוד לפני שפרויד פרסם את כתביו החשובים.
זה לא מפתיע אותי בכלל, אני לא ידעתי את זה, אבל זה, it makes a lot of sense, זה נשמע מאוד הגיוני. ואני חושב, הספר... בעיקר לאור העובדה, שוב, אני חוזר לחטא ועונשו קצת, למרות שהוא...
אתה יודע מה, בוא רגע נעשה הפסקה, בוא נשמע אותו קצת, את דוסטויבסקי, איזה קטע בחרת?
בחרתי את הקטע אולי הכי פחות מובן מאליו שיכולתי, זה קטע קצר. הקטעים שלכאורה, יש כמה קטעים בספר הזה, כמה סצנות מאוד מאוד חזקות, גם הסיפור של האינקוויזיטור הזקן, האינקוויזיטור הגדול.
כן, זה הפרק הידוע ביותר.
הפרק הכי מפורסם. יש את ה...
שבו רק נגיד בקצרה, אינקוויזיטור גדול, שיש איזה מין פנטזיה שישו חוזר לחיים, מסתובב ברחובות ספרד, המזהה אותו, וכמובן הוא היה אחריו שיעשה לו ניסים.
זה בעצם מחזה, או מין שיר, פואמה כזאת שאליושה כתב.
כן, שאיוון הרציונליסט האתאיסט מספר אותו, והאינקוויזיטור זה לא מוצא חן בעיניו, והוא משליך את ישו לכלא. כי בין ישו לבין האינקוויזיציה עברו כבר מספיק שנים, כשהגרעין הטהור של האמונה הפך להיות מנגנון, הפך להיות מוסד, משומן ומושחת. הוא משליך את ישו לכלא, הוא עושה לו קצת בלגן עם המשיח, הבן אדם הזה הראשוני. ובשלב מסוים הוא בא לדבר איתו בכלא, ויש שם באמת קטעים מאוד יפים, וישו פשוט מנשק אותו ברגע אחד על הפה הקר שלו, הפה... איך הוא כותב שם? שפתיו מחוסרות אדם, את האינקוויזיטור. ואז האינקוויזיטור שתכנן להוציא אותו להורג, לשרוף אותו, פשוט משחרר אותו. ולא ברור מה קורה שם. זאת אומרת, הוא לא חוזר להאמין בישו באמת.
עכשיו, כל הסצנה הזו גם מלווה בספקות. כן. כי אח שלו כל הזמן שואל אותו, תגיד, על מה אתה מדבר? מה זה הדבר הזה? כן. זה פנטזיה או שזה אמיתי? כן. אז זה סצנה מאוד חזקה. ויש עוד כמה סצנות מאוד חזקות ומורכבות ומעניינות, אבל אני חושב סצנה קטנה, שיחה מאוד מאוד קטנה שאני זוכר אותה כמעט מילה במילה מאז שקראתי אותה בפעם הראשונה, והיא גם, יש בה משהו אולי טיפה ביוגרפי. יש פה שיחה שהם מדבר, נדמה לי שזה איוון, אני כבר לא זוכר, עם אירינה פטרובנה. אירינה פטרובנה אישה, היא לא, היא דמות חשובה, אבל היא לא דמות, לא הדמות הכי חשובה. יש פה פשוט שיחה קטנה שאני אחרי זה אסביר למה היא כל כך משעשעת אותי. הצעירה שליד החלון פנתה עורף למעמד ברוגזה. פניה השואלות והיהירות של הרעיה הביאו פתאום חביבות בלתי רגילה. שלום, שב אדון צ'ורנומזוב, אמרה. קרמזוב, אימאלה, קרמזוב, מפשוטי העם אנו, לחש לה. נו, קרמזוב, או איך שיהיה, ואני תמיד צ'ורנומזוב. שב. ולמה הוא הקים אותך, גברת בלי רגליים? אמר. רגליים ישנן, אבל התנפחו כמו דליים, ואני עצמי התביישתי, איך שהייתי שמנה קודם, ועכשיו כאילו בלעתי מחט. אנחנו מפשוטי העם, מפשוטי העם, שוב לחש הסרן. אבא, אבא, אמרה פתאום הנערה הגיבנת היושבת על הכיסא ששתקה עד עכשיו, וכיסתה על עינה במטפחת. ליצן, פלטה הנערה שליד החלון. אתה רואה איזה מין ידיעות אצלנו? פרסה האם ידיה והצביעה על הבנות. כמו שעונים שתים, יחלפו העננים, ושוב המוזיקה שלנו. קודם, כשהיינו אנשי צבא, באו אלינו אורחים רבים כאלה. אני חביבי, לא משווה זאת לעניין. מי שאוהב את מי, שיאוהב לו אותו. הדיאקונית אז באה ואומרת, אלכסנדר אלכסנדרוביץ', אדם בעל נפש הכי מצוינת, ונסטסיה פטרובנה היא בת הגיהנום. נו, עניתי לה, זה איך שמישהו מעריץ את מי, ואת הרמת תינופת קטנה, אך מסריחה. ואותך, היא אומרת, צריך להחזיק קצר. קצת קשה להבין אולי בקריאה איפה, מי עובר, מתי עובר הדיבור למי, אבל יש בזה גם את המורכבות של הדיאלוגים של
דוסטויבסקי.
ומה שתפס אותי בפעם הראשונה שקראתי זה השיבוש הקטן הזה של צ'ורנומזוב. זה מופיע בעוד מקום פה קצת יותר מאוחר.
שמשבשת את השם.
היא משבשת את השם, ומעולם לא הבנתי מה קשור צ'ורנומזוב לקרמזוב. ואז יום אחד, וזה היה ממש בעניין של יום, או אותו יום או יום אחרי יום, למדתי טורקית לקראת הדוקטורט שלי, ולמדנו שם את המילה קרה. קרה בטורקית זה שחור. ובאותו יום למדתי שהמילה צ'ורנו או צ'רנו ברוסית זה שחור. ואז הבנתי שמדובר בטטרית, שנולדה בחצי האי קרים, שהיה אזור דובר טורקית, והיא פשוט החליפה את השם, את המילה, היא לא זכרה את השם, היא זכרה שזה משהו שקשור לשחור, והיא במקום לקרוא להם קרמזוב, קוראת להם צ'ורנומזוב. אז זה פתאום דברים מהחיים שלי, מהביוגרפיה שלי, נכנסים לתוך הספר, פתאום הבנתי צ'ורנומזוב, אף אחד לא מסביר פה מאיפה, ולמה השיבוש הזה. אבל צ'ורנומזוב וקרמזוב, הסיפור של הטורקים פה אגב, חוזר ונשזר, הטורקים, הטטרים, חוזר ונשזר בספר, בתור איזה איום גדול ומפחיד, וגם אנשים ברברים וברוטליים מבחוץ.
המאה
ה-19. המאה ה-19, יפה.
זה לא הרוסים הלבנים.
בדיוק, אז צ'ורנומזוב, קרמזוב, סתם משהו קטן משלי.
ואפשר גם לדבר על הספר הזה, אולי גם כאיזשהו ספר נבואי למאה ה-20, שהרגה סופית את אלוהים.
אבל זה מה שקורה גם שיש אלוהים. כלומר, מלחמות הן כמעט בלתי נמנעות. כן. כמעט כל מלחמה בעת העתיקה.
וגם בעת שלנו החדשה.
נכון. וגם, זאת אומרת, אין, אף אחד לא חסין מהבהמיות של המלחמה.
אז מה אומר דוסטויבסקי, איפה הוא מניח את עצמו?
לא, אני לא לגמרי בטוח איפה הוא מניח את עצמו. אני חושב שדווקא בעולם שלו היה אלוהים, אבל הוא ניסה לבדוק אותו באמצעות האחים. לבדוק את ה...
באמצעות האומנות.
את התקפות שלו, לבדוק את ה... את הפחד שלו עצמו מלאבד אלוהים, הפחד שלו עצמו מלהיות דתי מדי. הלך על כל הגוונים והכתבים דרך האחים האלה, ואני חושב שאני די השתכנעתי בסופו של דבר, גם מכל הספרים שקראתי שלו, שהוא לגמרי נאחז באלוהים בסופו של דבר, אבל מנסה להשיל מעצמו את כל ההשלכות הרעות אולי שאלוהות יתר יכולה להביא איתה לעולם.
כמו אפיפון, נחזיק אותו בחוט.
כן.
שישמור אותנו, ואנחנו נשמור עליו.
בדיוק, בדיוק.
טוב, אז האחים קרמזו בספר הראשון, ומכאן אנחנו נפנה אל הספר השני, רומן גדול, לא פחות, עם לא פחות עמודים.
1+5, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
דון קיחוטה של סרוונטס כמובן, שהוא התפרסם בין 1605 ל-1615, ותחילתו בכלל בכלא. סרוונטס היה שבוי מלחמה, הוא ישב בכלא ושם הוא התחיל לכתוב את ה... רומן הזה על אביר בן דמות היגון, שנלחם בתחנות הרוח, שחושב שהן איזה שהם ענקים מפחידים, ומכאן גם מאפיין הזה מול כל מיני אנשים, ביניהם גם אני לפעמים, שאומרים לי, אל תלחמי בתחנות רוח. כל מיני בעלי חלומות. אבל אתה מחזיק תרגום ישן נושן, תחת השם דון קישוט, מעט חיים נחמן ביאליק.
וזה ממש
מעט... דביר.
זה ממש מעט חיים נחמן ביאליק, תסתכלי על העטיפה שלו, כאילו לא כתוב פה שזה סרוונטס.
ביאליק לקח חזקה.
ממש ככה.
אני מצלמת אותך עם דון קישוט הביאליקי. נשים אותך בפייסבוק.
אז דון קישוט הזה של ביאליק ממש מלווה אותי מגיל צעיר. אני אספתי אותו מהעזובה במדפים בבית של סבא וסבתא שלי. וקראתי אותו, אם אפשר לקרוא לזה, קראתי אותו, כי זה לא ספר מאוד קרי לילד בן, אני חושב שהייתי 10 או 11 אז. הוא לא ספר מאוד מאוד קרי, תכף נקרא ממנו.
כן, הרומן הזה, רומן המסע פיקרסקי, קוראים לזה. פיקרסקי זה הרפתקאות היתוליות.
אז פה זה ממש הופך מרומן מסע פיקרסקי לרומן מסע תנכי, עם שפה שילד בן 10-11 ממש לא יכול להתמודד איתה, ואז התחלתי לחזור אליו. קראתי קודם את דון קיחוטה, בשנות ה-20 המוקדמות שלי.
תרגום מלא שראה אור בספרייה החדשה, תרגמו אותו שני אנשים, ביאטריס קריוסקי לנדאו ולואיס לנדאו. אז ניתן להם את הקרדיט, ואנחנו עכשיו חוזרים לביאליק.
ואז חזרתי לביאליק, שכבר העברית שלי יותר...
יציבה,
מבוססת, וגם אחרי הרבה שעות... שעות ארוכות של קריאה בספרי קודש שהפכה להיות תחביב במשך השנים. וגיליתי, זה נורא מעניין, אני אז התחלתי גם לקרוא על הרומן עצמו, אז גיליתי שאין סרוונטס על העטיפה בכלל. אז גיליתי הרבה מאוד דברים, גם היה לי רפרנס להשוואה מול התרגום המודרני יותר. ואז גיליתי בעיקר שביאליק תרגם את זה לא מספרדית. הוא תרגם את זה מהתרגום לרוסית. של הספר המקורי, ויש שם כל מיני דברים.
יכול להיות שנכנס לזה מישהו מהאחים קרמזוב בטעות, ללוות את דון קיחוט, דון קישוט.
דמויות רוסיות שהתגנבו להם לספר.
ודמויות תנכיות.
כן, אז בעיקר הדמויות הן באמת דמויות תנכיות. הוא שומר על השמות שלהם, בניגוד בתקופה ההיא היה מקובל הרבה פעמים לאזרח או לעברת, או לייהד אפילו הייתי אומר, דמויות.
כמו רם ויעל, רומאו ויוליה.
את זה אפילו לא הכרתי, אבל okay. יש את החלילן מהמלין שהופך לחצוצרן מעין חרוד.
כן, היו הרבה כאלה.
היו, זה היה מין ז'אנר כזה, אז ביאליק נתן מעט יותר, אני לא יודע אם קרדיט לסופר או קרדיט לקוראים, ולא הכניס את המימד הארץ ישראלי יהודי, אבל הוא עושה פה, באמת שזה, אני חושב שמעבר להכל, זה באמת יצירת מופת של כתיבה, זה כתוב בצורה מדהימה, גם אם זה לא נאמן למקור, או אפילו במקרים מסוימים רחוק מאוד מהמקור, זה פשוט מופת של כתיבה בעברית, בעיניי זה גם תרגיל די מדהים ללמד תרגום, ללמד כתיבה, ללמד, כמעט כל דבר אפשר ללמוד פה מדפדוף, כמעט כל עמוד זה חוויה, זה מתייצר פה איזשהו ספר עצמאי מאוד מאוד מרשים, ובעיקר מאוד מאוד מצחיק ברגע שנכנסים אליו.
אתה פותח את זה, זה ממש נראה כמו איזשהו ספר תנך.
זה ממש נראה כמו תנך.
ומה אתה קורא?
אני אקרא, סצנה קטנה, שהיא אחת המצחיקות ביותר בעיניי. סצנה נהדרת, כתובה באמת בצורה מדהימה, והלוואי שאפשר היה גם לראות את הטקסט, כי הטקסט הוא פשוט חוויה. ושם בין העומדים בחצר הפונדק, נקרו ארבעה סורקי צמר מסגוביה, ושלושה עושי מחטים מקורדובה, ושניים אנשים מתושבי סיביליה. כולם בחורים עליזים והוללים, חומדי לצון ומהטלות. ורוח אחת לבשה פתאום את כולם, ויגשו, ויסחבו את סנשו מעל החמור, ואחד רץ ויבא שמיכה. וישליחו את סנשו אל תוכה, ויסעוהו לאמצע החצר. שם עמדו הבחורים, ויחזיקו בכנפות השמיכה, ויניפוה, תנופה חזקה. הנף וזרוק את סנשו השמיימה, כי יזרק הכלב בליל הקרנבל. ויצעק סנשו צעקה גדולה ומרה. ותבוא צעקתו עד אוזני דון קישוט. ויעמוד האביר במקומו, וית אוזנו ויקשב. אולי מינה לו אלוהים עלילה גדולה חדשה, להראות בה את כוח ימינו. והנה הכל, כל נושא כליו. ויהפוך את סוסו, ויריצהו אל חצר הפונדק. ויהי כהגיעו שמה, וימצא את שער החצר סגור ומסוגר. ויקף את הגדר סביב סביב, ואין פתח ואין פרצה. ויבוא אל ירח החצר מאחוריה, ושם הגדר שפילה. ויר את עלולי הבחורים ואת סנשו הפורח באוויר, וכמעט נתן את קולו בשחוק לולת כפו הזעם. וינס לטפס ולעלות על הגדר ולפרוץ החצרה. ואולם כוחו קשל מאוד, ולא יכול גם לרדת מעל סוסו. ויר כי אין כוחו להושיע, וישפוך מרחוק את כל חמתו על המתעללים בסנשו. ויקללם כללות נמרצות, ויחרפם ויגדפם בלי חוסך.
תשמע, זה ממש פרשת השבוע.
זה דבר מדהים, זה באמת עברית ש...
תעלה שוואתו של סנשו השמיימה.
וכל מילה שנייה היא מתחילה בוו ההיפוך, משהו שאין...
שזה במקרא ככה.
זה מקראי לחלוטין ולא קיים בעברית מודרנית, וזה נהדר.
אז דון קישוט או דון קיחוט, איך שאתם רוצים, כך או אחרת, באיזה תרגום שיש לכם בבית, ספר מומלץ שני, עוד הפסקה מוזיקלית קצרה. תרבות, ואיתי באולפן המתרגם עידן בריר, ועכשיו אנחנו לספר שירה. פרננדו פסואה, המשורר הפורטוגזי, אחד המשפיעים ביותר בפורטוגל ובכל העולם. הסופר המשורר שהמציא לעצמו, כשכתב, בוא נסביר את זה, כתב הטרונימי, מה זה אומר? הוא לא פרסם בשמות בדואים, אלא הוא פשוט המציא פרסונות, אנשים, המציא להם ביוגרפיה, המציא להם סגנון ספרותי, וכתב כל מיני ספרים וכל מיני שירים וקטעי פרוזה בשמות של אנשים אחרים שכאילו הם קיימים.
משוררים חיים.
ורבים מהם ראו אור בעברית, בעיקר בתרגומם של רמי סערי ופרנסיסקו דה קושטה ריש. ואתה הבאת לכאן את הספר של ריקרדו ריש, ששמו על העמוד היציב, מבחר השירים, של המשורר ריקרדו ריש שפסואה המציא, ושל אלברטו
קאירו.
זה מהחלון הגבוה.
מהחלון הגבוה
ביותר. גבוה ביותר, זה משורר אחר שהוא המציא, ולכל משורר כאמור יש סגנון כתיבה אחר לגמרי.
סגנון כתיבה אחר, יש לו פרסונה אחרת לחלוטין.
כן, זה ממש, שוב, עם ניתוחים פסיכולוגיים, זה כמו איזו אישיות מפוצלת, שפשוט פסואה הפך אותה לפיצולים ספרותיים מרתקים, ועד היום אחד הסופרים והמשוררים המשפיעים ביותר, גם כמה וכמה פעמים כבר הוזכר פה בתוכנית, ואנשים בחרו בו.
לא מפתיע אותי, האמת. כן. אני חייב להגיד שלפסואה בעברית הגעתי מאוד מאוחר. קראתי אותו כשלמדתי פורטוגזית, שזו שפה ששמעתי בבית, והשפה של אמא שלי. וכשלמדתי אותה באופן מסודר, אז פסואה, למרות שלמדתי את ה... דיברנו על דיאלקטים, למדתי את הדיאלקט הברזילאי, שונה מאוד מהדיאלקט הפורטוגלי, אבל פסואה הוא תמיד השמש.
כן.
אליו תמיד, ממנו מתחילים ואליו תמיד חוזרים. אז למדתי כל מיני קטעים מכל מיני ספרים שלו בפורטוגזית, ואחרי זה קניתי את מכלול היצירה שלו, מין אנציקלופדיה ענקית מלאה בשירים שמחולקת לפי ההטרונימים האלה. ולפסואה של רמי סערי הגעתי מאוד מאוד מאוחר, בעברית. בתרגומים יוצאים מהכלל, בכלל על רמי סערי אפשר לדבר ארוכות.
רמי סערי אחד המתרגמים המשובחים שלנו מכל כך הרבה שפות, נראה לי שאתה עומד בתור, אם כבר אתה ערבית, פורטוגזית, טורקית, אתה עומד בתור.
אני קטונתי. אז התרגומים של רמי סערי באמת יוצאים מהכלל, את רואה גם הספרים נורא חדשים, קניתי אותם ממש לאחרונה.
והם ראו אור בהוצאת כרמל.
ראו אור, כל היצירה של פסואה ראתה אור בהוצאת כרמל, ובאמת, פסואה, אני מנסה להיות, לא להתלהב יותר מדי, אבל בעיניי הוא המשורר הגדול ביותר.
כי הוא פשוט הצליח לכתוב, להמציא כל כך הרבה משוררים, שהם הוא ולא הוא, ולכתוב כל כך הרבה סוגים של שירה, שאף אחד אחר לא עשה את זה.
בצורה, בכל היתרונים הוא הצליח לרגש אותי גם, באותו אופן וגם באופנים שונים לחלוטין.
כן, אחד הוא משורר רציונליסט, אחר הוא משורר טבע.
אז פה יש לנו קצת טבע, ויש לנו, יש לנו פה קצת משורר לירי שכותב על עצמו.
אז עם מי אנחנו מתחילים? עם ריקרדו?
אני חושב שנתחיל עם ריקרדו, כן.
זה הספר שהוא מופיע על העמוד היציב. ואגב, ז'וזה סרמאגו, הסופר וחתן פרס נובל לספרות, כתב רומן שלם שנת מותו של ריקרדו ריש, ולקח את הדמות המומצאת הזאת והמציא עליה רומן.
כן.
כאילו שהוא חי וקיים.
אגב, סרמאגו גם כתב שירה שבהקדמה שלה הוא כותב שאת כל מעייני ההשראה שלו היו פסואה. כן.
השיר אחד קצר מהספר.
אז אחד קצר של ריקרדו ריש, הוא מספר 168, זה לא אומר כלום. אם אתה מוכרח להיות המקונן, אל תקונן על הכוח. אם כל ההמון העצום של העולם יעשה לך לילה, נצל היטב את היום הקצר הזה. ובלי קינה או דאגה, התענג עליו. שמח שאתה חי את המעט שניתן לך. אז זה מתוך ריקרדו ריש, ומאלברטו קאירו, אני בחרתי כמה ויהיה לי...
שזה מהספר מהחלון הגבוה ביותר.
מהחלון הגבוה ביותר, הוא משורר טבע מופלא בעיניי. אם כבר התחלנו במקוננים, אז נדבר עוד פעם על מוות, אבל מכיוון אחר. שיר מספר 11 באחד החלקים בספר הזה. כאשר יעלה העשב על קברי, זה יהיה הסימן כדי שישכחוני כליל. ואם יתהווה צורך עגום לפרש את העשב הירוק על קברי, יאמר נא, שאני מוסיף להוריק ולהיות טבעי.
וואו, כמה יפה. פרננדו פסואה, המשורר הפורטוגזי, ויש לו גם קטעי ספרות, אני חושבת שחלק מהם ספר אינה חתרה אור בתרגום יורם מלצר.
כן, זה...
תמיד, תמיד אנחנו ממליצו.
מקטעים קצרים של פרוזה.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ואנחנו הולכים אל הספר הרביעי, חוזרים לרומן או נובלה קצרה יותר, גבריאל גרסיה מרקס, כרוניקה של מוות ידוע מראש, ראתה אור בהוצאת המובד בתרגום טל ניצן.
עוד משוררת.
כן. עוד משוררת מופלאה, כן, מתרגמת מופלאה, וגם פה יש לנו סיפור של רצח. ידוע מראש. שאף כן. אחד, שכולם יודעים שהולך לקרות בעיירה, ואף אחד לא תורח למנוע אותו.
אז דיברנו קודם שאצל דוסטויבסקי, בחטא ועונשו, הרצח הוא יומיומי, אז פה הוא ממש כמעט חסר ערך. הוא מוצג בהתחלה במין אגביות. הוא הדבר שקורה, מה שבדרך כלל הופך להיות הקליימקס של רומניה, הרגע הדרמטי, הרגע המכונן שאליו חותרים, פה הוא ממש כלום. מזה מתחילים. המוות הוא ידוע מראש, הרצח הזה הוא ידוע מראש, ואז סיפור מה שקורה בעצם אחרי.
בניסיון להבין למה...
למה, איך, מי...
מי, מי רצח, למה, בדיוק. מה קרה.
וזה, האמת שזה ספר שמתוכו קצת קשה לקרוא גם. גם מהסיבה הפשוטה שהוא מאוד מאוד קצר, וכל קריאה זה כבר נתח משמעותי מתוך הספר הזה. וגם משום שאני חושב שהוא כל כך מהודק, שכל ניסיון ללדות ממנו חתיכה יהיה כבר מלאכת פרימה. של ההידוק הזה.
למה אתה אוהב אותו, את הספר הזה?
אני חושב שמה שתפס אותי זה א', ההיפוך הזה, שהקליימקס הופך לכלום, הרצח הוא חסר חשיבות, אבל בעיקר העובדה ש... וזה אני...
כי זה לא רומן בלשי, זה לא רומן מתח.
זה בכלל לא רומן מתח.
כן, ולכן הרצח הוא כאילו אגבי.
הוא אגבי לחלוטין, כן. הוא לא מייצר מתח, אין מתח סביבו, הוא ידוע מראש, אבל הספר הזה באמת... תמיד אנשים אומרים לי, קראתי את הספר בנשימה עצורה או בנשימה אחת. את הספר הזה באמת קראתי בנשימה אחת. אני חושב שתוך פחות משלוש שעות קראתי את כל הספר בלי יכולת להניח אותו אפילו בשביל לשתות מים או ללכת לשירותים. הוא נתפס, נשאר לי בראש ממש מהחוויה הזאת של בחיים לא קרה לי דבר כזה. זה השאיר אצלי חותם מאוד מאוד גדול. לא קראתי אותו כבר, אני חושב, קרוב ל-20 שנה. אבל הוא... הוא ספר שאני, כל פעם ששואלים אותי מה הספרים שהכי השפיעו עליך, לא בהכרח הכי טובים שקראתי, כן. ספרים שהכי השפיעו עליך זה הספר הזה.
אתה יכול להגיד מה בכתיבה שתפס אותך?
א', גבריאל גרסיה מרקס, האומנות שלו זה לתאר מקום. לתאר מקום mm-hmm. ואת המורכבויות שלו. כן. ופה הוא מתאר את, את העיירה, הכפר הזה שבו נרצח סנטיאגו, אותו... גיבור של הרצח, או גיבור הטרגי של הרצח. הוא מתאר את בני משפחתו, הוא מתאר את החשודים, שבעצמם לא מוצגים ברוב הזמן כחשודים, שזה גם עניין מעניין. זאת אומרת, הם חלק מהמקום, המקום הוא מורכב. ואני חושב שהיכולת, באמת, טוב, אולי בגלל זה הוא הפך להיות מרקס, היכולת שלו להעביר באופן כל כך חי וכל כך גדוש ומלא, ומרגש מקום, איך מרגיש מקום, אני נורא אוהב מקומות, וכמעט כל דבר שאני עושה, אפילו כשאני מתרגם שירה עיראקית, וכותב על שירה עיראקית, הדבר שתפס אותי יותר מכל, הייתה חבורה שהתאגדה, או התקבצה בעיר, עיר, כפר, היחסים החברתיים, התרבות המיוחדת של המקום, זה משהו שתמיד מאוד מאוד מרגש אותי, ומאוד תופס אותי, והיכולת של מרקס לייצר, אפילו ברומן כל כך קטן וקליל כמו הרומן הזה, קליל מבחינת משקלו כן, הפיזי, כן. לייצר תחושה של גודש של מקום. זה מקום שאני מכיר באמת. זה מקום פיקטיבי לחלוטין, אבל אני מכיר אותו באמת, ואני מתחבר לאנשים שבו, ואני מבין היטב מה קורה בו, ואיך הוא מרגיש ואיך אנשים מרגישים זה מבחינתי.
אז בוא תשתף אותנו בקטע קצר.
אני חושב שהדבר...
שתצליח לתלוש מתוך הספר שאתה אומר שמאוד קשה. לבחור אז את הפתיחה
אני
שלו?
אני פשוט הולך לקרוא כן. את הפתיחה, אני חושב שזה יפה לראות איך הוא עושה את זה. המילים הראשונות גם מאוד חזקות. ביום שעמדו להרגו, קם סנטיאגו נסר ב-5:30 בבוקר לחכות לאונייה המביאה את הבישוף. הוא חלם שהוא הולך ביער של תאנים, תחת גשם דקיק ורענן, ובחלומו היה מאושר רגע. אבל כשהתעורר, הרגיש שהוא מחוסה כולו חריוני ציפורים. תמיד חלם על עצים, אמרה לי פלסידה לינרו. אמו, כעבור 27 שנים, כשנזכרה בפרטיו של יום שני האומלל ההוא. שבוע לפני כן חלם שהוא טס לבדו באווירו נשוי נייר כסף, שחולף בין השקדיות מבלי להתעכל בהן, אמרה לי. ידועה הייתה ובצדק כמומחית גדולה בפתרון חלומות, בתנאי שסופרו לה על קיבה ריקה. אבל בשני החלומות האלה של בנה, לא מצאה שום אות מבשר רעות, וגם לא בחלומות אחרים על עצים שסיפר לבבקרים שלפני מותו.
כרוניקה של מוות ידוע מראש. עכשיו, לסיום, אנחנו חוזרים אל השירה, ונעשה כאן דקות זיכרון למתרגם ססון סומך, שהלך לפני זמן קצר לעולמו. והספר של המשורר העיראקי סרגון בולוס, נושא הפנס בליל הזאבים, שראה אור בקשב לשירה, ונסגור איתו את התוכנית, והוא יוביל אותנו גם בחזרה אל האנתולוגיה שלך של שירה עיראקית. אז קצת על סרגון בולוס, קצת על ססון סומך, שהוא מהמורים שלך לתרגום, גם כן לתרגום שירה ערבית.
אז נתחיל בססון. עבדתי איתו, לידו, כן. לצידו, על ברכיו במובנים מסוימים, תקופה של בערך 8 שנים, החל מסוף העשור הקודם ועד בעצם לפני 4 שנים.
גדול המתרגמים מערבית שהיו פה, ובאמת הביאו כל כך הרבה ספרים אל המדף.
ולצד זה שהוא גדול המתרגמים, הוא גם מי שהוא מעבר, הוא המציא את התחום במידה מסוימת, וגם המשיך והרחיב אותו ככל שעברו השנים. כלומר, חשף אנשים בתקופה, היום זה כבר נראה אולי לא מובן מאליו, אבל הרבה יותר עניין שבשגרה לתרגם מערבי. בתקופה ההיא זה ממש לא היה עניין שבשגרה, היה גם הרבה יותר קשה להשיג ממש פיזית את הספרים האלה.
אנשים שלמדו ערבית לקחו אותם יד לצבא, ולא למסדרונות הספרות, נכון, והספרייה.
נכון, זה אף פעם לא נתפס כמשהו לאומנות, אזרחי מובהק, כן, משהו, נכון, אמנותי, משהו ספרותי.
זה היה לענייני ביטחון.
נכון, רתמו את האנשים האלה לצורכי ביטחון, מסדרונות מערכת הביטחון, אגף המודיעין היו מלאים בעיראקים, כמו ססון, אבל הוא הלך למקום אחר, מאוד מאוד ייחודי, אני חושב, בתקופה ההיא, והביא לא רק את עיראק, הוא הביא בעצם את כל העולם הערבי בתרגומים שלו, בעיקר בשירה, מעט, הרבה פחות מזה בפרוזה, ואני חושב שאחד התרגומים, בוודאי אלה שהוא הכי אהב, אבל גם הטובים ביותר שלו, הם בספר הזה של סרגון בולוס. דיברנו קודם, כשדיברנו על מרקס, דיברנו על מקום. סרגון בולוס הוא חבר באותה חבורה שדיברתי, לחבורה הספרותית שהתארגנה, התקבצה בעיר קירקוק. הוא אמנם לא נולד בעיר הזאת, נולד בעיר אחרת, אבל הגיע אליה בילדותו, והוא אולי אחד המייצגים המובהקים ביותר של החבורה הספרותית הזאת.
נפטר לפני כמה שנים.
נפטר לפני קצת פחות מ-10, 8 שנים, משהו כזה. כמו כל החבורה הזאת גלה מעיראק, הוא בעצם כמו כל הדור הזה של, כן, משוררים וסופרים בעיראק של שנות ה-60-70, הוא גלה לעיראק, וגלה מעיראק, ואחרי, כן, כמה שנים מצא את עצמו בסן פרנסיסקו. בעצם שם הוא חי את רוב חייו, עד ימיו האחרונים שאותם העביר בברלין אצל חבר אחר מהחבורה שסעד אותו לפני מותו. השם שלו מספר כבר סיפור גדול. סרגון, על שם המלך סרגון, המלך האשורי, הוא היה בן למשפחה אשורית מקירקוק. בולוס, פאולוס, כן? משפחה נוצרית כמובן. שפת אמו ארמית ולא ערבית, וכתב כמו, קצת כמו כל החבורה הזאת, כל החבורה, לא היו בעצם ערבים בחבורה הזאת, היו טורקמנים וקורדים ואשורי, חבורה מאוד מורכבת, מעיר מאוד מעניינת ומורכבת, ואני חושב שסרגון, גם לקרוא אותו בערבית זו חוויה, אבל גם לקרוא אותו בתרגום של ססון, זה חוויה אמיתית, יש שירה נפלאה, שירה מהורהרת מאוד.
אני בחרתי לך איזשהו שיר קצר, ששמו חיכינו לך.
ייתכן שאתה חירש ואינך שומע דבר. ייתכן שאתה עיוור ואינך רואה אותנו. אולי תותיך אינן בידיך. אולי נרצחת בדרך. אולי אתה גובע. אבל אנחנו חיכינו לך די והותר. פעמים רבות שמענו את חריקת המפתח ואמרנו, הנה הוא בא. אבל לא באת.
מעניין מי זה זה שאנחנו מחכים לך ולא, והוא לא בא. זה מחזיר אותנו לקרמזוב. מי אנחנו מחכים והוא לא מגיע?
אם את מרשה לי,
מי זאת הישות הזאת?
אני אעשה את השיר שמשלים אותו. כן. אצל סרגון הרבה פעמים מוצאים השלמות. יש לו שיר על מצית, שלידו שיר על גפרור. אז פה יש את השיר על המגיע, עכשיו יש שיר על ההולך. ההולך קוראים לו. הלכת, ורבים לא חסרו לך. אבל אתה נסעת קולותיהם לכל אתר. אתה הלכת פעם, ויותר מפעם, באת.
סרגון בולוס, נושא הפנסים בליל הזאבים, איזה שם יפה גם זה, בהוצאת קשב לשירה, בתרגום של ססון סומך, ועם סרגון אנחנו נחזור אל האנתולוגיה שלך, על שירה עיראקית, שראתה אור בהוצאת מקום לשירה, משורר סלח אל-חמדני.
סלח אל-חמדני.
יש לו שיר ששמו מבוך. מי זה סלח אל-חמדני? תספר עלינו.
אז קצת כמו סרגון וקצת כמו, בעצם אפשר לומר, מחצית מהמשוררים והמשוררות שנמצאים פה, אם לא יותר מזה. סלח אל-חמדני משורר ותיק מדור שנות ה-60, 70.
כן, ילד 1951.
כן, הוא התחיל לכתוב הכוונה בשנות בסוף שנות ה-70, תחילת שנות סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ומהר מאוד, בגלל עניינים פוליטיים, בדומה להרבה אחרים בדור הזה בעיראק, גלה מעיראק, והשתקע בפריז, די מהר למד צרפתית, ועבר לכתוב צרפתית. היום הוא כמעט ולא כותב בערבית, עדיין כותב, אבל כותב הרבה פחות, וכותב את עיקר היצירה שלו עושה בצרפתית, הוא כותב גם מחזות, כתב גם שני רומנים, ובעצם בגיליון הנוכחי, רוב התרגומים שלו עשתה, את רוב התרגומים עשתה רותם אתר מצרפתית, ואני תרמתי, בשביל לייצג את מלוא המורכבות שלו, תרמתי תרגום אחד מערבית. נתחיל בלקרוא אותו?
כן.
את מבוך? במקום גלותי בכל ערב, אני שב למיטה, עמוס ערים נפלאות, וצדפים ששומעים בהם את רשרוש הים ממרחק. עם עונותיי המהוהות וכמה בדיחות ישנות בחפיסת סיגריות. יש קסדות של חיילים קרוטי ראש, הודעות שלא נקראו, מלחמות שאירום אותן בפתח הזיכרון, ואתחיל לדפדף בהן כל הלילה בחיפוש אחרייך. ואם מתקרב צעדי השחר, כמו השנים החוזרות, עבדתי ולא הגעתי אלייך.
מין אודיסאוס הפוך כזה.
כן, מתכנס. יש לו, סלח אל-חמדני הוא, אני חושב, הוא אחד, אני חושב שהוא מיוצג פה הכי הרבה מבין כל המשוררים, מבחינת כמות. שירים קצרים ונהדרים, וגם בעיתון 77 על השירה הערבית שערכתי לפני שנה, גם יש בו ייצוג. מה שמעניין שפה ההתייחסות אליו היא בתוך רשימה שנקראת חצי פינה של המשורר רוני סומק, שהוא חבר טוב שלו, והוא בעצם זה שהביא אותו אלינו. לראשונה, והוא באמת משורר, יוצא מהכלל, מבין הרבה כאלה שמאוגדים פה.
אז תודה שקצת פירקת לנו את המבוך פה, עם התרגומים שלך, עידן בריר, והספרים שבחרת. כאמור, השירה היא רק את האנתולוגיה, ראתה אור במקום לשירה, ועוד ספרים שאתה מתרגם בכתבי עת, ורואים אור מעת לעת, אפשר למצוא את זה, מידע על זה בדף הפייסבוק שלך, באינטרנט שאתה מפרסם, ותמשיך למלא את המדף שלנו.
תודה רבה.
השירה והספרות הערבית שאתה מתרגם. תודה עידן בריר, אני ענת שרון בלייס, ואת התוכנית הזאת ואחרות אפשר לשמוע ביישומון כאן, פרטים. על התוכניות שלי בדף הפייסבוק שלי, שתהיה שבת שלום, להתראות.
always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lies.